פרק ז, פסוק ו. כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, בך בחר השם אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר תנה האדמה. מה זה בא להגיד כי עם קדוש? כי זה הצדקה, כן? בגלל כך, או משום כך. משום ש, כן? זאת אומרת, זה בא להסביר את פסוק ה. בפסוק ה, מה הבעיה? פרק ז' פסוק ו', מה כך מסובך? כן, למדנו אם כן בפסוק ה, שצריך לחסל את האלילים, גם להשמיד את הכנענים, ואסור גם להתחתן איתם. אז צריך איזו הצדקה לדבר הזה. כלומר, מדוע אתה מצווה לעשות? כן? כי עם קדוש אתה. כלומר, יש איזה הבדל בינך לבין מות העולם, אתה ממלא תפקיד מיוחד בין העמים. עכשיו, שימו לב לביטוי, להיות לו לעם סגולה מכל העמים. מה פירוש המילה סגולה? כן, זו מילה לא ברורה כל כך. סגולה מכל העמים. רש"י בפירושו לספר שמות מסביר שהמילה סגולה משמעותה אוצר, אוצר חביב. כלומר, מקום שבו מכניסים אליו דברים יקרים. כספת, כספת יקרה, זה סגולה. יש סגולות מלאכים וכדומה. אז זה יוצא ש... או בעברית של ימינו היינו רואים מחסן. כן? מחסן. רש"י. מה פירוש המילה מחסן? מאיפה זה בא המילה מחסן אגב? מחסן, מחסן, מאיפה זה בא? זה בא מהערבית. תראו לכם, זו מילה ערבית במקום, כן? מחזן, וזה מה שנתן בשפות אירופאיות המילה מגזין. מקום שבו מכניסים כל מיני דברים ביחד. כן, כן, מגזינים וזה, זה בא. טוב, אבל בואו נחזור לעברית. אם כן, סגולה מכל העמים, כלומר, מקום שבו מכניסים את הכל. יוצא שהמקום שאליו אני מכניס את הדברים העיקריים, הוא מצד עצמו אין לו ערך. וואו, יש לו ערך מצד שהוא יכול להחזיק, אבל הוא לא הדבר שאותו אני רוצה לשמור, אלא אם כן עושים כספת יקרה. כן, אבל אם עושים כספת יקרה, אז גם היא צריכה שמירה. זאת אומרת, סתם כספת היא אריזה. סגולה מכל העמים, כלומר, זה משהו שאוסף אל קרבו את היקר שבכל העמים. כלומר, זאת אומרת שמלכתחילה להיות עם סגולה, משמעותו למלא תפקיד אוניברסלי. כן, בבקשה. לא, לא, אוסף. הוא לוקח, הוא לוקח. כן, מה שאנחנו רואים שבפרשת ויגש, שאנחנו נקרא השבת, יש 70 נפש שיורדים מצרימה, שמהווים את הגרעין היסודי של עם ישראל, נכון? למה הלחץ? כן. אז הגרעין היסודי של עם ישראל בנוי מ-70 נפש. אף על פי שזה אפילו לא נכון שזה 70, אבל הכתוב רוצה שזה יהיה 70. והסיבה היא כי זה מכוון כנגד 70 אומות העולם. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כמין מיקרו אנושות שדרכה מתקנת האנושות. כלומר, אנחנו עושים ניסויים מעבדתיים של כל הצרות של האנושות, אנחנו עושים את זה מחדש בתוך המעבדה שלנו, ומתוך כך אנחנו יכולים להראות כיצד פותרים את הבעיות האלה ולייצא את זה לאנושות. כן, בבקשה.
עם סגולה, הסגולה מתייחסת לעם ישראל, זה ברור שזה ביחס לכל העמים.
כן, השאלה היא מה פירוש המילה סגולה. כשאתה אומר את המילה סגולה, אתה מתכוון במובן של תכונה. כן, זה המשמעות המאוחרת של המילה הזאת. כן, בימי הביניים, כשרצו להגיד סגולה, למשל אמרו, הצחוק הוא סגולת האדם, תכונה מיוחדת. אבל לפי מה שכתוב כאן, כלומר, המשמעות בתורה של המילה סגולה, היא דבר שעוצר בקרבו, באלף, כן? משהו שאוסף אליו את מה שיש אצל אחרים. כן, בבקשה, כן, יכול.
למה לא לקחו באמת אז 70 אנשים מכל האומות? למה דרך משפחה אחת?
יפה. מדוע לא לקחת 70 אנשים מכל האומות? אז זה מה שעשו בהתחלה הרי, מגדל בבל. כן, לקחו 70 אנשים. הרי כמה אנשים בנו את המגדל? לפי אחד המדרשים, 70 אנשים בנו את המגדל. מה? כן, הם היו 70 אנשים שבנו, והם היו בעצם ראשי האומות. הם באו מכל העולם. ורואים שזה לא עבד. מדוע זה לא עובד? בגלל שכשאתה אוסף אנשים, תמיד היחידיות גוברת על הכלליות. מה שהם כן, כשהם כולם מאותה משפחה. אז הקשר ביניהם הוא קשר אורגני. יש מה שקרה השבטיות. בבקשה.
למה לא
יכולה
פשוט סגולה בעברית?
כן, אתה מסביר את המילה מסוגל לפי העברית המודרנית, שבה המילה סגולה פירושו להיות מסוגל.
למה צריך ללכת לעברית המודרנית?
כי זאת לא המשמעות בעברית עתיקה, מה אני אעשה?
למה אי אפשר? למה להסתבך ככה?
לא, כי אתה רוצה בכל הכוח להכניס משמעות חדשה, את המשמעות החדשה לעברית העתיקה. בעברית העתיקה סגולה זה לא מלשון להיות מסוגל. מה אני אעשה? זה כמו שתגיד שכשהכתוב אומר טלפיים, הוא מתכוון למשהו שקשור לטלפון. אבל אין שום קשר. המילה טלפון היא מילה מאוחרת, וגם אם היא תופיע בתוך התנ"ך, זה לא קשור. זה כמו שתגיד גם שוושתי הייתה אתיופית, שהרי כתוב להראות את העמים והשרים אתיופיה. אז זה לא קשור. זה נכון, המילה אתיופיה מופיעה בתקופה מאוחרת, אבל בתנ"ך אתיופיה, הכוונה היופי שלה, וזה משהו אחר. בסדר? אז גם המילה סגולה, נכון שבעברית מודרנית לשורש סמך ג' למד, יש לנו סיגול, יכולת וכדומה, אבל זאת לא משמעות בעברית עתיקה, מה אני אעשה? כן, בבקשה. אגב, סתם ככה לגבי אתיופיה, זה בדיחה טובה, נו, מה?
לא צחק. גם קדוש אתה...
אל תדאגו, גם כשאנשים בשיעור לא מבינים את הבדיחות שלי, אני יודע שיש מישהו בכדור הארץ שמי. כן, מה אתה אומר?
השאלה זה בסיסית בשיעורים של הרב, באדוני אלוהיך.
כן.
הצמד הזה, ולא אלוהיך, או... אדוניך.
כן, למה כתוב לשם אלוהיך? למה הביטוי, הצירוף הזה? כן, זה כל פעם שמדברים, טוב, זה כבר אתה מגיע פה במשהו יותר רחב. אתה שואל לגבי התארים בכלל, השמות שבהם אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא בתנ"ך. נכון? כל פעם זה, לפעמים שדי, לפעמים אל, לפעמים צבאות, לפעמים אדוני, לפעמים שם הוויה, כל פעם משהו אחר. אז למה הכוונה כשאומרים את המילה הזאת, השם אלוהיך? זה נמצא בכל מקום שמדובר במשהו שהוא בשורש החיים. שורש המציאות זה השם אלוהיך. למשל, אנוכי, בכל עשרת הדיברות. תדעי שהביטוי שמה, אנוכי השם אלוהיך. או למשל, בפרשת התשובה, בפרק למד של ספר דברים, ושב השם אלוהיך את שבותיך. או בקריאת שמה, השם אלוהינו, השם אחד. זה ביטוי מיוחד של שורש החיים המופיע דרך כלל ישראל. אז כיוון שפה מדובר על עם סגולה מכל העמים, צריך להשתמש בביטוי השם אלוהיך.
והמילים עצמם, איך זה...
השם, משון מי שמהווה את הכל. כן? שם הוויה, י' כ' ו' כ'. הוא מהווה הכל. והוא מהווה הכל, ואף על פי כן הוא אלוהיך.
עשרת הדיברות זה
שורש
החיים של עם ישראל?
כן, ברור. הרי ראו פנים אל פנים. טוב, כן, בבקשה.
האם יש קשר לסגול, לצבע הסגול?
האם יש קשר לצבע הסגול? אינני יודע, יכול להיות שכן. הצבע הסגול הוא חיבור של שני צבעים, האדום והכחול, נכון? זאת אומרת של הרחמים והדין. אז זה מתאים לסגולה. זה גם קשור לציור הנקרא סגול, מה שאנחנו קוראים בעברית מודרנית משולש. כן? פעם לא היו אומרים משולש, היו אומרים סגול. וזה בא לידי ביטוי בשני סימנים שאנחנו משתמשים בהם. האחד, הסגול בניקוד, שתי נקודות למעלה, אחת למטה ביניהן, ויש הסגול אצל האשכנזים, או סגולתה אצל הספרדים, בטעמים, שזה נקודה אחת למעלה, שתי נקודות למטה. איך אומרים התימנים? הטעם, מה נקרא סגול?
סגול?
מה, בטעמים?
כן,
סגול. כן, סגול. טוב, אז ה... שגם כן יש פה עניין של חיבור הקצוות, שניים ועוד אחד, בסדר? השאלה היא, איך החיבור הזה נעשה? באופן גלוי, כל אחדות היא תולדה של סינתזה, כלומר יש לך שתי קצוות, תזה, אנטיתזה, נעשה סינתזה. אז אם כן, השניים קדמו, השלישי אחריהם, כן, משתלשל מהם. אבל באופן פנימי, מצד הכוונה, מה שנקרא טעמים, הטעם של הדבר, אז באמת האחדות קדמה. לכן, שמים את הנקודה למעלה, שתי נקודות למטה. אם אתה מחבר את הקו, את התיאוריה עם המציאות, אז יש לך משולש על גבי משולש, ויוצא מגן דוד, שהוא הסמל הנבחר שלנו. כן. טוב. אז בואו נחזור. כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, ולכן אתה צריך להשמיד את כל הכנענים, לכאורה, יש פה פגיעה באוניברסליות, אבל זו, זה מה שאומרים לך. הכוונה של הפגיעה הזאת היא שתוכל למלא את תפקידך בעולם, כי הרי הם יחתיעו אותך אם אתה לא תשמיד אותם, ואז לא תוכל לתקן את העולם. כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, בך בחר השם אלוהיך, להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. עוד הערה קטנה, מה פירוש המילה בחר? כן? המושג של בחירה הוא מושג מטעה. מדוע? ויש הבדל בין הבחירה האנושית לבין הבחירה האלוהית. אני אסביר מה הכוונה. נגיד שיש לאדם ג' כוסות של תה שאנשים טובים ונחמדים הכינו לו. עכשיו הוא צריך לבחור אחד מהם. הוא בוחר. אז הוא בוחר, נגיד בוחר את זאת. אוטומטית מתעוררת השאלה, למה לא בחרת את שני אלה? כלומר, יש פה, וגם אם צדקת, אבל עצם זה שאפשר היה, תיאורטית, שאחרים יבחרו, יש תסכול, יש איזה חוסר צדק מהותי בבחירה. כן? כלומר, אדם צריך לבחור, הנתונים נתונים לפניו, ואני שאת השאלה, מה ראית שבחרת את זה? יותר מזה. אז אם אתה אומר שהשם בוחר בנו, אז יש שאלה מדוע הוא לא בחר בזולתו. איפה הצדק? אלא מה, תגיד בגלל המעשים שאנחנו מתנהגים יותר טוב? זה לא אומר כלום. כי הרי היום אנחנו מתנהגים טוב, מחר נתנהג רע. הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. אלו עובדי עבודה זרה היום, אלו יעבדו עבודה זרה מחר. אז זה לא צודק, נכון? זה בבחירה אנושית. מה שאין כן בחירה אלוהית, בחירה אלוהית היא בריאה. כן? הקדוש ברוך הוא גם הבורא, נכון? אז הוא ברא לו את עמו. ממילא אין פה שאלה למה הוא לא בחר במישהו אחר, כי הוא לא ברא אותם כך. מובן? מה שאני אומר?
הקוף נוצרת כשהוא יוצר.
הקדוש ברוך הוא בורא לו עם סגולה. לא שיש לו עמים שנתונים לפניו, עם א', ב', ג', ד', והוא צריך לשאול את עצמו איזה מבין העמים הוא יבחר, ואז גם אם הוא בוחר בעם טוב, אבל עדיין האפשרות התיאורטית שהייתה קיימת שיבחר בעם אחר עדיין קיימת. שזה מה שלא טוב.
לכתחילה.
מה לכתחילה?
לכתחילה הוא ברא את עם ישראל.
נראה לי שאתה לא מקשיב למה שאני אומר. כן, לא, אני מנסה להסביר משהו, זה קצת מורכב. אז אם תשימו לב, בטח יש לכם הרבה רעיונות טובים בנפש, בתוך הראש. אבל הם מעכבים אתכם מלהבין מה שאני רוצה לומר. אז לרגע אחד, שימו בצד, אני יודע שזה אולי לא מנומס, להזיז את הרעיונות שלכם, אבל קודם כל להקשיב לרעיון שלי. כן. היה אפשר שהקדוש ברוך הוא, כלומר, אם היינו מבינים את הבחירה האלוהית כמו בחירה אנושית, היינו מכך, יש מספר עמים, והקדוש ברוך הוא צריך לבחור מבין כל העמים באחד מהם, עדן דינו. גם אם הוא יבחר עם שממש מתאים, עדיין עצם זה שהייתה פה בחירה, זה אומר שהיה אפשר לבחור אחר. נכון? ואז יש תסכול שנולד מהבחירה. יש פה איזה אי צדק בכל בחירה שהיא. מה שאין כן, אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא הבורא, הוא בורא לו עם סגולה. כלומר, הוא בורא מלכתחילה, כלומר, זו תכונה עצמותית שמי שברא את העולם הניח בתוך האומה הזאת. כשהוא בראה. לא שהיא הייתה נתונה לפניו ואז אחר כך בחר בה. הוא ברא אותה נבחרת.
אז זה לא בחירה.
אז זה לא בחירה. יפה, יפה. אז הבנת שעכשיו המילה בחירה, כשמדובר על הקדוש ברוך הוא, יש לה משמעות אחרת מאשר כשהיא בשימוש של בני אדם. הבנת? יפה, כן.
ראינו שיש לו בחירה בין השמש להלבנה, ושם זה כן בחירה.
למה?
ושם כן יש תסכול.
יש תסכול, נכון. אבל התסכול הוא לא צודק.
אתה שיעור שלם רק יוכלת שהוא צודק.
מבחינתה של הירח. מבחינתו של הירח, התסכול צודק.
מה? גם מבחינת של קדוש ברוך הוא.
מה?
הוא רצה לפייס אותה.
בגלל שהיא לא התפייסה.
יש שם משהו קצת...
הוא
צריך
לקרוא מה
גבוה.
נכון. טוב, אז יש שם הבא. צודק.
עדיין יש תסכול.
עדיין יש תסכול. מקבל, מקבל. ניסיתי לחפף, לא הלך. טוב, עכשיו.
גם מבחינת מי שנבחר זה...
אנחנו, ממה? מזה שבחרו בך? אתה צודק. כן, זה באמת בעיה.
עבודה קשה.
אתה אומר שגם מי שנבחר לא כל כך מעוניין בזה. רוצה שקט. רוצה שקט. כן, אז יש את השאלה, אז למה בחרת להיוולד יהודי?
זהו, שלא בחרת.
אז זהו, זה בדיוק, שבחרת.
מתי?
כשנאצלה הנשמה שלך מן העליונים, שאלו אותך מה אתה רוצה להיות. שכחת קצת, אבל שאלו אותך מה אתה רוצה להיות, וכיוון שאז החלטת להיות אידיאליסט, אז נולדת יהודי. אז אני מדבר על הפרט שבתוך הכלל הנבחר, כן? אז הפרט, הוא בחר באיזה פרט להיות. יש באגדה של פסח משהו מאוד מעניין. הרשע, הבן הרשע, שואל מה העבודה הזאת לכם וכו'. יש שם דיאלוג שלו. בסוף אומרים לו, לבן, אילו היה שם, לא היה נגאל. כן? למה כתוב אילו היה? זה כאילו, אילו היית, אבל זה לשון נקייה. כן? אילו היה שם, לא היה נגאל. מה זה בא לומר? ששם היה אפשר לו להיגאל. כלומר, כשעם ישראל יוצא ממצרים, כל יחיד ויחיד יש לו בחירה. האם להיות שייך לכלל הזה או לא להיות שייך לכלל. כלומר, כלל ישראל כפוי, הוא חייב לצאת. אבל האם אני כיחיד רוצה להיות שייך להיסטוריה של עם ישראל או להיסטוריה של מצרים, אני יכול לבחור. לכן, אילו היה שם, לא היה ניגל. אבל מה אומרים לו לבן הרשע? אבל אין לך ברירה, אתה לא שם, אתה כאן. כיוון שאתה כאן, אתה ניגל בעל כוחך. בבקשה.
אם עיקרון כל כך חשוב ביהודי זה האידיאליזם, אז יהודי שנולד וכל החיים שלו לא עשה פעילויות אידיאליסטיות כלל בכלל, אפילו הפוך, אז הוא לא ביצע את המשימה שלו כיהודי?
אני חוזר על שאלתך. אם האידיאליזם הוא דבר כל כך מהותי לעם היהודי, אז יהודי שכל חייו היה אגואיסט וטיפל רק בעצמו, לפי זה הוא לא מימש את עצמו כיהודי. עד כאן שאלתך. תשובה? נכון. כן.
אפשר להשב את הסתירה לגבי התזכורת ולהגיד שתהיות עם ישראל בראש הסולם, זה נתון שלא גורם תזכור, כי אמרו שנפגעו ככה מלכתחילה, אבל עצם זה שיש סולם...
הנה, אתה שומע יוחאי? יש ניסיון לענות על השאלה שלך. כן, אתה אומר? עצם זה שעם ישראל הוא בראש הפירמידה, בראש הסולם, זה בסדר, כי ככה הוא נברא. אבל זה שיש סולם, זה שיש היררכיה, זה התסכול. ראי נפה. קבל. תודה. אוף. הצלת את האותי מטעותו. כן, אז לא חיפפת. בסדר, אוקיי.
לפי זה, אז זה שקדוש ברוך הוא לפני שנתן את התורה, עבר מדרש, עבר בין כל האומות, אפקטיבי.
נכון. אתה אומר את דברי המהר"ל, שזה שהקדוש ברוך הוא עבר בין כל האומות והציע להם את התורה לפני מתן תורה, זה פיקטיבי. זה בעצם המדרש רק בא לומר מדוע הם לא יכולים לקבל. כן, בבקשה.
מה ואמינה שנשמה לא
תרצה
להיות יהודי?
מה ואמינה שנשמה לא תרצה להיות יהודי? אני חושב שדיברנו על זה בערך בעשרה שיעורים.
ועוד יותר, כשמדבר פה בעולם האמת, נשמה בעולם האמת, היא רואה את האמת, אז מעניין שנשמה.
רואה, כאילו אתה אומר שהנשמה בעולם האמת רואה את האמת, אז כנראה שהיא רואה את האמת שכדאי להיות גוי.
אחרי הסרט הזה היה חיזוק של עד הרבה, שהנשמה רואה את האמת. אם פה בעולם הזה יש אנשים, יש לא מעט אנשים שכבר זכו לראות שזה
בעולם. הבנתי, אבל זה דווקא מוכיח ההפך ממה שאתה חושב. כי אתה סבור שאין שום ספק שאין דבר יותר טוב מאשר להיות יהודי. אבל ההוכחה שאתה לא צודק, זה שיש הרבה נשמות שבחרו ההפך.
או שאולי איזה חיזוק יותר חזק, שפשוט עדיין לא צריך למדף אותו. איך? או שזה לא הוכחה. זה לא יכול להיות הוכחה שלא צודק, כי הדברים האלה זה עובדה, זה מציאות, זה הבעיה.
טוב, בסדר, תראה, אם אתה אומר, כי הנחת יסוד, שמה שאתה אומר זה הצודק, אז אין לי מה להתווכח.
לא, אני בכלל לא נושא פה, ומה שאני אומר זה בכלל לא נושא. הנושא פה זה, הדברים שאני אומר, זה בסך הכל שיקוף של המציאות. אני בסך הכל נותן המציאות, אני בכלל לא...
אתה אומר, במציאות אנחנו רואים שיותר גדול להיות יהודי מאשר גוי. יכול להיות, אבל כנראה שהנשמות לא סבורות כך. אז אני מחפש.
או ש...
אז אני מחפש את הסברה שלהם. כן.
או שאולי משהו אחר.
כן? מה משהו אחר?
עדיין לא תפסתי אותו.
בסדר, אם אפשר להגיד שלא תפסנו, זה גם אפשרות. אבל אני מציע שכן נתפוס. כן? שיש כדאיות בגורל של גוי, שעסקנו בו מספר פעמים בשיעורים הקודמים. ואני זוכר שזה גם שרת את ההכרה שלך. כי אתה חושב ממש הפוך. מה אני יכול לעשות? כן, מה?
למה לא להתבולל?
אתה מזכיר לי מה שפעם ילד אחד אמר לי. מדוע הגויים שונאים אותנו? אז אמרתי לו, מפני שאנחנו עם סגולה. אז אמר הילד, אז אם ככה, אולי שלא נהיה עם סגולה, ואז הם לא ישנאו אותנו. אמרתי, כן, אבל זה משהו שעצמותי בנו. אז שאל אותי הילד, אז אם כך, אולי שגם הם יהיו עם סגולה, ואז הם לא ישנאו אותנו. אז אמרתי, כן, אבל זה דבר שהם לא נבראו איתו, זה לא ילך. אז אמרתי, אז אולי נסתיר מהם שאנחנו עם סגולה. אמרתי, כן, אבל גם אם אתה מנסה להסתיר, זה מבצבץ. עד כאן הדיאלוג המעמיק עם הילד. טוב, כן, בן החמש. כן.
אני מבקש לשלך לחזור רגע לנושא של הדוגמה של כוסות הפי והפירה.
כן, בבקשה.
אם הבנתי נכון את הרב, הרב אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא את עם ישראל, וזה בעצם משהו ייחודי, וזה לא בחירה לכאורה, כי בלשון המקרא...
זאת בריאה, כן, אמרתי, בחירה זו בריאה, כן, אכן.
כן, עכשיו, ולא ברור לי למה. כי בעצם משהו ברא הוא ברא את האדם הראשון, ובזה זה מתפצל, ובשלב כלשהו עם ישראל הופך להיות לעם. זאת אומרת שזה לא בריאה חדשה.
לא, אתה אומר דבר יפה. אתה אומר, מה אתה מבלבל את המוח שבחירה זה בריאה? הרי בריאה זה הפעם אחת, ומאז זה מתגלגל לבד. כן.
ובעצם לקדוש ברוך הוא כל מיני אופציות לפניו.
אלא אם כן לומר שלאומים זה גם בריאה. כלומר, יש נשמות לאומיות שמונחתות אל העולם.
זאת אומרת, משהו נוסף שהתווסף אחר כך.
בדיוק.
עכשיו, אני נדמה לי שאני מבין את זה אחרת, אפשר לתפוס את זה אחרת, ואולי זה גם נכון.
דבר.
אנחנו מדברים בחירה חופשית. כאשר אני מחליט שאני בוחר אחת משלוש הכוסות, אותה אני רוצה, כן? זה בגלל שהדבר הזה משלים אותי. אני לא צריך להסביר למה, זה מה שמתאים לי, ולכן אני עושה את הדבר הזה, ואני בוחר מבחירתי החופשית את זה. אולי זה גם אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא מוצא בכל העולם הזה, יש קבוצה מסוימת שהיא כן מתאימה לו, בגלל סיבות א' ב', ולכן הוא לא חייב
הסברים
לאף אחד.
אז אם אתה אומר ככה, הניסוח שלך הוא לא רחוק ממה שאני אומר. אתה אומר ככה, הקדוש ברוך הוא מחפש בין העמים, ומה שמתאימה מצד תכונותיה לתוכניות שלו.
ולא לקרוא לזה בריאה.
רגע. זאת אומרת, אם יש לה תכונות שמבדילות אותה מאומה אחרת, אז זאת אומרת שהיא לא הייתה פה בחירה, אלא היה טבע כזה. בסדר?
לא הבנתי.
כלומר, אם אתה אומר, נגיד הקדוש ברוך הוא מחפש...
הקדוש ברוך הוא, אני לא משנה מי, מבחין בהבדל בין הכוסות.
רגע. אתה אומר ככה, הקדוש ברוך הוא מחפש לו בין העמים, ומה בעלות תכונות מסוימות, התואמות את הצרכים שלו. בסדר? התכונות האלה הוא מצא אותם בעם ישראל, לא מצא אותם בעם אחר. ולכן הוא בחר בנו. זאת אומרת, שזה לא נקרא בחירה. גם לפי ההסבר שלך זה לא בחירה. אלא זה בירור. יש הבדל. זה בירור, אז זה לא בחירה. בחירה זה כשאני אומר לך, הנה יש לך פה שורה של קלפים, תבחר אחד. אין שום סיבה שתבחר דווקא בזה ויותר משאר בזה. בסדר? זה מה שאני אמר. כן, בבקשה. אז אנחנו לא רחוקים. אלא תקרא לזה טבע, נקרא לזה בריאה, אותו דבר. בכל מקרה זה לא בחירה. זהו בירור, משהו אחר.
כן. במשפט התורה, אשר בחר בנו מכל העמים.
כן.
וזה שזה לא מדויק.
לכן, כשאני אומר, בחר בנו מכל העמים בפסוק למשל, או בברכת התורה, אני מבין את המילה בחירה כפי שראוי לקדוש ברוך הוא לומר את זה.
הבנתי.
כן, בואו.
השאלה השנייה, בהתחלה, כל הבכורות היו צריכים להיות כהנים.
כל הבכורות, בחף, כן, לא בחטא, היו צריכים להיות כהנים.
כן.
היו כהנים גם, נו.
כן, אחרי זה ירדו, והשם בחר. בשבט הכהני בארון הכהן.
נכון.
זאת אומרת שהבחירה של הקדוש ברוך הוא הייתה אחרי הבריאה. אחרי התוכנית המקורית.
אתה רוצה להגיד, אתה מביא לי דוגמה של בחירה שהיא לא בריאה.
כן.
כן, שהקדוש ברוך הוא בחר בשבט הלוי.
כן.
כן. למרות שמלכתחילה הם לא היו בעסק.
כן.
נכון. אלא אם כן זה מוכיח שיש תכונה עצמותית בלוי. שראויה יותר מהבכורה. קומן אמר את זה אחרת. אתה רואה הרבה פעמים בתנ"ך שיש אצל הקדוש ברוך הוא משחק כזה שיש לו הווה אמינא ומסקנה. הווה אמינא כך ומסקנה זה אחר. רגע, 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 יש דבר כזה בתנ"ך. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אחר כך הוא אמר, למה בראתי אותו? כן, וינחם השם וכו'. כן, או למשל כשאתה רואה שהוא רוצה להשמיד את עם ישראל, אבל לא, 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 משה התפלל יפה, יאללה, לא נשמיד. וכל מיני דברים כאלה. מה המשמעות של הדברים האלה? לא שזה, אתה מבין שזה לא על באמת. אלא זה, כדי שיתברר העניין, כדי שיתברר ההבדל בין הבכורה לבין הלוויה, צריך קודם כל שהבכורה תהיה הכהנת, אחר כך שבט לוי. בסדר? בבקשה, כן, מה זה? רצה לשאול משהו לפני כן. מה? אני מסביר. כשמשל, אתה רוצה לעשות, נגיד שאתה פוליטיקאי, אתה רוצה לעשות מהלך פוליטי מבריק. כדי לקנות את הדת הציבור, אתה תעשה את המהלך הפוליטי האחר, הלא נכון, זה ייקשל, וכולם יבינו שצריך לעשות את המהלך ההוא. בסדר? אז מראש אתה התכוונת למהלך הנכון.
אבל כל דבר אתה יכול להגיד את זה. כל דבר שקורה בתנ"ך, אתה יכול להגיד לו...
נכון, אני באמת עושה ככה. אני באמת אומר ככה.
מראש אבל ככה.
אני באמת אומר ככה. זאת אומרת, המושגים שלכתחילה ובדיעבד הם בכאילו. כלומר, תמיד אנחנו חושבים ככה. לכתחילה זה מה שהיה צריך להיות לכתחילה, בדיעבד זה מה שקרה. אבל האמת היא שזה בדיוק הפוך. אם זה מה שקרה, זה מה שצריך...
זה מה שצריך... הדיעבד הוא לכתחילה.
בדיוק. ואז הלכתחילה הוא הבדיעבד. זה מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. כן? בבקשה. על זה נאמר קורא הדורות מראש. כן, מה אתה אומר?
באתי
לך, אני יכול להגיד
כדי ללמוד תורת חיים, לא כדי להתבשם על תורה. עם הרב, אם אני טוען, אני אשמח שהרב יעזור לי להבין למה אני טוען. אני חייב לדעת. ואם אני לא טוען, אז אני אמשיך לך, אני אחזק את הידיעה שלי. זה לא... אני לא אשאר פה על חוט בין...
הבנתי, הבנתי. אבל אני... נגיד ככה, אני טוען שכשאתה מתקומם נגד זה שאני אומר שיש כדאיות להיות גוי, זה יש... ההתקוממות איננה נובעת מקושיה, אלא מהחלטה. אז אני לא יכול להתמודד עם דבר שהוא החלטה.
אז אני גם מסנה את כל החלטה בחיים שלי, חוץ מזה את כולם, אני כבר פנוי לשמוע משהו, אני רוצה...
אז אני הסברתי, אני הסברתי שני דברים. אני הסברתי שלגוי יש כדאיות בגורל שלו, ואני הסברתי גם מהי הכדאיות, זה עשיתי בשיעורים אחרים. הסברתי מהי הכדאיות, וגם אמרתי שהראיה שיש כנראה שיקול נכון בלהיות גוי, זה שרוב הנשמות בחרו להיות גויות. מה כל כך מסובך במה שאני אומר? אלא מה, אתה רוצה לומר שאתה מתוך ניסיון החיים שלך יודע שלהיות יהודי זה אחלה ולהיות גוי זה מאפן. בסדר, הבנו. לא אמרתי שאין צדק במה שאתה אומר, אבל יחד עם זה יש שיקולים נוספים.
אבל כשפה אני עושים את אותי בצד שלה, בוא אני אשאל שאלה פשוטה. הסיבה שהגוי לכאורה רב המשהו לא לרצות יהודי זה בגלל כמו שאתה אומר, כל הבלגן והעוש למצוות, כל הטרחה וכו'.
לא, זה לא מה שאני אמרתי. מה שאמרתי בשיעורים הקודמים זה לא בגלל העול של המצוות שזה קשה להיות יהודי. אמרתי מסיבות אחרות לגמרי. זה לא מה שאני אמרתי. אז מה שאני אמרתי אז זה שהנצחיות אצל היהודי מובטחת, וזה הקושי, כי אז הוא יהיה מוכרח להשתתף במשחק בעל כורחו. מה שאין כן אצל הגוי, אם הוא רוצה להיות שייך אל הנצח, הוא יכול באיזי, בלי בעיות. מה שאין כן, אם הוא לא מעוניין, הוא יכול לרדת מהמשחק. במובן הזה, החיים שלו שלווים יותר.
אבל
הגוי
שבוחר להיות בנצח, יש בכלל מקום להשוות את הנצח שלו
על הנצח
של
היהודי? לא, זה
הנצח
שלו.
יש בכלל מקום להשוות? זה כמו
שאני לא אמרתי שיש להשוות. זה כמו שתגיד, האם להיות דג בריא, זה דומה ללהיות אריה בריא. זה שני דברים שונים. הבריאות של האריה איננה טובה לדג, ולהפך.
לא, אבל אם זה אומר, בשורה התחתונה, כל יצור על אדמות מדבר פה באיכות חיים. איך שהוא חי איכות חיים, זה היה שורה התחתונה. אז אם ככה...
איכות החיים של אבן איננה איכות החיים של צמח.
נכון, יפה, אז איכות חיים של האדם, מדבר פה על מין האדם. איכות חיים של מין האדם, מן הסתם יש כללים ידועים. ואם כל בחירה אובייקטיבית, כל שאלה אובייקטיבית, אז ברור שאיכות חיים של אבן יותר גבוהה. אז מה?
למה זה יותר טוב להיות אדם מאשר בהמה?
למה זה
אדם? שני דברים שונים. כלומר, כל מדרגה במציאות יש לה את הכיף שלה.
יש לי שאלה. הדבר הכי טוב
שגם המציאות... אם תאמר שזה ככה, אם נאמר, אם נקבל את דבריך שעדיף להיות מישהו אחד מאשר הדבר, מאשר מישהו השני, אז יש פה בעיה, שיש פה חוסר צדק, יש כל כך הרבה יצורים מוגללים בעולם. אתה יודע כמה גרגירי חול יש בעולם? מסכנים אותם גרגירי חול, הם לא בני אדם.
כל הזמן דורכים עליהם.
דורכים האלה בלחופה, ובכלל המים המלוכים האלה כל הזמן.
נכון, א', מצדם למסכנים, כי הם, זה מה שהם...
אז זהו, אם זה מה שהם, אז זה בסדר גם לגבי גוי. הלאה, אנחנו נעצור כאן את הדיון, משום שהמטרה של השיעור היא לימוד ספר דברים, ולא קיום דיון מעמיק ככל שיהיה בשאלות קיומיות ויסודיות. כן, בבקשה.
אני רק אהיה חלם לסביר שלידי הפסוק לעם ישראל יש שותפים אוניברסליים. דווקא.
בגלל המילה מכל העמים. סגולה מכל העמים. זה ביטוי אוניברסלי.
אתה יכול לקחת את זה לכיוון אחר, שמכל העמים הוא עם סגולה, ואז אני נפרד מכל העמים.
אבל תזכור מה פירוש המילה סגולה בעברית קדומה.
לשרת גם את
כל העמים? לא, כדי לכלול בקרבו את כל העמים.
ואז אני...
טוב, לא מרובכם, פסוק זי. לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כן, אני לא הבנתי. מה זה המעט? מעטים. עם ישראל היה עם גדול כבר בימי משה. 60 ריבו זכרים, זה כמעט 2 מיליון אנשים. אז מה זה המעט מכל העמים? כן, היו אומות יותר גדולות מאיתנו, אני מסכים. אבל אי אפשר להגיד שבמיוחד לפי המושגים של הזמן העתיק, ששני מיליון אנשים זה מעט. היו עמים הרבה יותר קטנים מאיתנו.
מסך
העמים,
מכל...
אז... מה, מסך כל העמים אנחנו המעט, אז אתה יכול להגיד כמעט על כל עם. זה לא...
לא, בגלל שיש את הסך, אז לקחתי את המעט מכולם.
המעט מכולם? אני לא יודע, רגע, הם לא היו עמים יותר גדולים מעם ישראל? או יותר קטנים?
התכוונתי שמכל.
כן.
אותו דבר כמו שאומרים מכל העמים, זאת אומרת, לקחתי את כל העמים, ומהם הוצאתי מעט, שעל ידי יהיה אתם,
התרכיז, הסגולה. אתה רוצה להגיד ככה, שהוא לקח מכל עם קצת, ועשה מזה עם ישראל. כן. זה נכון מבחינה רוחנית, נאמר. כן, שיש בנו משהו מכל העמים. מכל עם ועם יש בתוכנו איזשהו רושם. כן?
המשפחולוגית
זה לא ככה. ביולוגית זה לא ככה. כן, ביולוגית זה לא ככה. כן, חוץ המילה מעט, זה הסבר יפה, אני מקבל. אבל מעט זה גם לשון נספר. כן, הרי זה לעומת לא מרובכם. אלא, הכוונה, אתם המעט... זה כנראה תכונה עצמית בנו, שאנחנו מעטים גם כשאנחנו הרבה. אז לכן חז"ל הסבירו, ככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם לפניי. נגיד את זה אחרת. אין לך כמעט עם בעולם שאיננו חושב על עצמו שהוא העם הנבחר, שהוא עם הסגולה, במובן המודרני של המילה. יש רק עם אחד שלא חושב כך. מישהו באמת כזה. זאת אומרת, המושג של עם סגולה מקומם במיוחד את היהודים.
גם הדתיים?
בוודאי, גם הדתיים. בוודאי. זאת אומרת, לכן הדתיים, דרך כלל יש הנטייה להסביר שמה זה עם נבחר כדי לקיים את המצוות, או דברים כאלה. כן, כאילו שהפרקסיס, כלומר, העשייה הדתית היא זו שקובעת שאנחנו עם סגולה, או דברים כאלה. זה אפילו דתיים אומרים את זה. כן, זאת אומרת שהמושג של עם סגולה איננו מקובל דווקא על עם הסגולה. ואולי זאת הסיבה שאנחנו עם סגולה. נסביר למה הכוונה. תאר לעצמך שהקדוש ברוך הוא היה בא לאברהם, ואומר לו, שלום אברהם, רציתי להגיד לך שאתה תהיה העם החשוב ביותר בעולם. ואברהם היה עונה, סוף סוף, הגיע הזמן. כן? זה גאווה. זה גאווה, זה שאפתנות. יש משהו לא טהור בדבר הזה, יש לו אינטרס אישי. מה שאין כן, אתם המעט מכל העמים, אתם המעטים עצמכם לפני, אתם לא רוצים. אתם לא רוצים, זאת מעלה. כן? אז אתה ראוי לזה. כן? כלומר, זה לשם שמיים, נאמר. כן.
יש שזה גם, אנחנו מיעוט בתור עצמנו, שאנחנו
מתוך הרוב של עם ישראל, תמיד ההמשכיות נמשכת לאחר מילית מסוימת, נגיד החמישית שיצאה ממצרים.
כלומר שגם בתוך עצמנו יש לנו נטייה של התמעטות, כלומר תמיד שארית פליטה. וואי, זה מאוד פסימי מה שאתה אומר. לא יודע, יש בזה לצערנו אמת, אבל זה פסימי. תמיד, כל פעם שיש מהלך גדול בהיסטוריה שלנו, יש תמיד איזה רוב שלא רוצה, איזה מיעוט שרוצה. בעיה. כן? למשל, בחטא המרגלים, כן? רואים, הרוב לא רצה, מיעוט רצה. כן. לא רמזתי לכלום.
זה נכון, אבל אני לא אומר לבחורים, זה חשוב הפנה. אז יש מדיעה שאומר שהבחורים להציל לבוא יהיו...
כן.
אז איך אתה מזמיר את הבדיעבד ואיך התחיל פה?
איך אני מזמיר את הבדיעבד ואיך
התחיל? אני מזמיר את כל המהלה של הלוויה, כמשהו...
כן, נכון, נכון. אז למה בכורות לעתיד לבוא חוזרים להיות כהנים? תשובה, גם הם יהיו כהנים. זה מסביר את זה הרב קוק ב... קבצים מכתב יד קודשו, חלק ב' ומטריחה רק ההוצאת רמת גן. זה שגם הכהנים, גם הבכורות יהיו כהנים.
כל עם ישראל יהיו כהנים למדנו.
לא, עם ישראל יהיה, כל עם ישראל יהיו כהנים של האומות. משהו אחר. אבל מה שאנחנו מדברים שהבכורות לעתיד לבוא הם כהנים, כהנים של, של עם ישראל. כלומר, מה זה אומר? הבכור יש לו מעלה מצד הטבע. הכהן יש לו מעלה מוסרית. לעתיד לבוא יש פיוס בין הטבע לבין המוסר. לכן הבכורות גם הם כהנים. בסדר? כן? להפוקה מפיוס, כן? שבתור שם פרטי. כן? יש פיוס, יש פיוס. כן? כשרוצים לא לפייס, אז הופכים את פיוס לקדוש. בסדר? כן? זה ההפך של הפיוס. כן? מה אתה אומר? בדיחה? לא, זאת מציאות.
מציאות, אבל זה לא
מדבר שאתה... מה?
לא
יודע, פיוס,
לא
יודע. הוא לא שומע חדשות. אתה
כנראה לא שומע חדשות. לא, אני אומר...
הכנסייה הקתולית החליטה להפוך את האפיפיור פיוס ה-12 לקדוש.
כן, אבל זה לא... זה לא...
זה
מבורך.
מה?
יש להם כאילו שלב...
כן, יש להם שלב ראשון. קודם כל מבורך, אחר כך הופך קדוש. כן, יעשה שני ניסים, יהיה קדוש. מה?
פייס זה באנגלית קדוש.
אז לא, לא, אז לא, זה חסיד, אבל למה הם עושים את זה? זה כדי לגמור עם מגמת הפיוס, עם היהדות שהייתה ליוחנן פאולוס השני, אז הם רוצים להראות שגמרנו עם היהודים, אפשר עכשיו להעניק תואר של קדושה לרשע ההוא, כן. אגב, הייתה תגובה של הרבנות הראשית, מעניין. הרבנות הראשית התעלתה מעל עצמה ואמרה שזה לא בסדר. כן, כן, כן.
אבל
לא, הם אמרו, אנחנו לא מתערבים בענייני הפנימים של הכנסייה, אבל העיתוי לא...
אמרתי שאולי לא יערכו את האפיפיור בבית הכנסת, רוב. זו הייתה תגובה,
כי... כן, לא יערכו. טוב, בסדר. טוב, בסדר. פחות.
אולי.
כן.
הרב יכול לעזור למעט, המעט, מה זה בדיוק?
המעט נשון המעטה, שאנחנו ממעיטים עצמנו לפניו. כן.
בני, בכלל, זו שאלה, שאלו במחלקות קרח, המעט קרח הייתה לו ממצרים, מה הכוונה? מה זה המעט פה?
זה דתן ואבירם, לא קורח.
כן, במחלקת קרח כבר היה טוב.
כן, אז שאמרו, המעט קרח הייתה לו
ממצרים, מה הכוונה?
לא די.
לא, כן, כלומר, לא די שהוצאת אותנו ממקום טוב, אלא אתה גם הבאת אותנו למקום רע. זה מה שאמרו שם.
אז מה, 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 איך זה מתקשר? מילה מעט, איך זה מתקשר?
לא יודע, תמסרת את הקישור, כן. אמרת בשיעורים הקודמים
שהתורה
שבכתב אותה
יכולה להיות גם אחרת.
נכון.
אז זה לא אומר שזה משחק רק שתתחיל
הרגע בגלל. השאלה היא איזה מישור אתה מדבר. כלומר, זה ש... כלומר, אני חוזר על השאלה שלך. אני אמרתי בשיעורים אחרים שהתורה שבכתב הייתה יכולה להיות אחרת אם ההיסטוריה הייתה אחרת. נכון? זה אומר שכשאתה בראשית המאורעות, יש חירות גמורה. אבל מה שקורה, בסוף מברר אופציה מסוימת. זאת אומרת, כשאנחנו רואים מהלך של מאורעות, א' הוליד את ב', שהוליד את ג', שהוליד את ד', זה לא אומר שזה הכרחי שזה יהיה בכיוון הזה. כי יכול היה להיות גם סוג אחר של מאורעות. בית תג, ג' תג, ד' תג. היה יכול להיות משהו אחר. אבל אחרי שקרה א' ב' ג' ד', אנחנו רואים היגיון פנימי באלף בית גימל דלת. נכון? ואז ההיגיון הפנימי הזה מגלה תכונה עצמית. נכון?
בסדר, אבל עדיין היה יכול להיות קדם. כלומר, זה שהוא... זה לא דווקא משחק. יכול להיות שאם באמת, במקרה של הבכורות שם, היו עושים פועלים אחר, זה אחר.
כן, אבל אז היינו בהיסטוריה אחרת. זאת אומרת, זה מה שאני רוצה לומר. כלומר, זה נכון, יכול להיות היה שהבכורות היו עושים משהו אחר. נגיד, אם הבכור היה מתעלה מעל התכונה הטבעית שלו ועולה למדרגה מוסרית, אז הוא היה הכהן. מסכים. כן, אבל אז היית בספירה של קיום שהיא לא הספירה שלנו. בסדר? מקבל.
הכהן אבל לא מצד הטבע, אהרון, לא?
לא, הכהן זה לא מצד הטבע. זה מצד שהוא בן אהרון. ואהרון היה האח הגדול ששמח בגדולת אחיו הקטן. ובזה התנהג ההפך מהבכורה.
זה עדיין משהו
שהוא מעבר בטבע,
זה כמו
שתגיד
שהיה
משהו מעבר
באברהם.
לא, לא, לא. לא, לא, לא. אמור אל הכהנים, בני אהרון. מה צריך להגיד לכהנים? שם בני אהרון. ולכן כהן שאינו הגון, כהן המארץ, לא נותנים לו תרומה.
הוא עדיין כהן, לא?
הוא עדיין כהן, זה נכון. אבל הוא יכול גם לחלל את זה. ולכן הוא לא יקבל תרומה, הוא לא יאכל מן הקודשים, וכדומה. טוב, כן.
איך מסדר הלכתחילה ובדיעבד בנושא המבול? כמו שברו ברא את האדם, אחר כך וינחם כי אדם רע, עשה את המבול, אחר כך הוא אמר, אין ברירה, למרות שהוא רע, אז אני לא אביא יותר מבול. אז מה יתברר שם לכתחילה ובדיעבד?
לא, זה משהו אחר לגמרי. אתה שואל בעצם, השאלה שלך היא בלי קשר לבדיעבד ולכתחילה. אתה שואל שיש פה סתירה פנימית בתוך דברי השם לכאורה. שהקדוש ברוך הוא אומר בהתחלה, כיוון שאדם רע, אני אביא עליו מבול. אחר כך, אנחנו עם שיעורה, לכן אני לא אביא מבול. זה מה שאתה שואל.
כן, אבל אנחנו אמרנו שהחתכים והרגלה כאילו התהפכות אצלו.
כן, אז... כן, אני מבין, אתה מבין, אבל בוא ננסח את זה בצורה יותר פשוטה. כמו שאני ניסחתי, אני חושב שזה יותר פשוט. אתה מקשה, אם האדם רע, האם זה סיבה להביא עליו מבול, או סיבה לא להביא עליו מבול? הרי בפרשה הראשונה כתוב, כיוון שהאדם הוא רע, אז אני אביא מבול, אומר הקדוש ברוך הוא. בפרשה השנייה אומר, כיוון שהוא רע, אני לא אביא מבול. זה הסתירה.
כן, אבל זה מתחיל עוד קודם, שהקדוש ברוך הוא בכלל וינחם כי ברא את האדם.
כן, ברור, אני מבין. אז עכשיו, כיוון שאדם רע, אז הוא מצטער שהוא ברא את האדם, ולכן הוא מביא מבול. אחרי המבול אומר, כיוון שהוא רע, אני לא אביא מבול.
רע שם ברא.
זה סתירה, נכון? בסדר? אתה רוצה תשובה?
כן.
כן, יפה. המבול יצר אנושות חדשה שלא תידרדר עד איפה שידרדר המבול.
הסוג
שקריאה
חדשה?
אפשר לחזור?
אני מזהיר. המבול קילה את הממד היותר בעייתי של האדם, ולכן האנושות שנבראת אחרי המבול היא אנושות שגם אם היא תידרדר, לא תידרדר עד כדי כך כמו דור המבול.
וזה הקדוש ברוך הוא לא ידע
מלכתחילה שזה... לא, זה מה שהוא ידע, זה בדיוק, לכן הוא הביא מבול. הוא הביא מבול כדי שהאדם שייווצר יהיה פחות גרוע.
אז למה הוא ברא את האדם מלכתחילה שהוא גרוע?
הוא לא ברא את האדם גרוע, הוא ברא את האדם בעל בחירה חופשית, והאדם החליט לעשות רע. בסדר? בבקשה.
התשובה שהרב נותן לו בקשר המבול לא מסתדרת לי. אחרי מלחמת העולם הראשונה ואולי לפני כן, אמרו... עולם כמו שהיה עד עכשיו לא יכול להיות במלחמה עם מה כזאת גם לא תהיה.
נכון.
וניסו להיות יותר טוב, גם מלחמת העולם השנייה והראתה שמלחמת העולם הראשונה הייתה פיצוחים ליד השנייה.
נכון.
כן? זאת אומרת שהעובדה שישנו מבול זה לא אומר שמכאן ואילך מה שהיה קודם לא יכול להיות. בהחלט יכול להיות אפילו יותר גבוה.
לא.
זאת אומרת, המבול לא צריך להיות חדשה. הוא מה חדשה, הוא לא יודע כשאתה
מגיע. אני מבין את הראייה שאתה מביא. כלומר, אתה אומר, מלחמת העולם הראשונה לא מנעה את מלחמת העולם השנייה. זה מה שאתה אומר.
הרב אומר שהמבול, כתוצאה מהמבול...
אתה אומר שזה לא נכון שמכאן ואילך האדם לא יהיה יותר גרוע.
נכון.
אז למה יש ברית הקשת?
לא אומר
תקנו. זה עובדר אומר משהו. זאת אומרת, אם יש ברית הקשת, זה אומר שעכשיו המבול הוא בלתי אפשרי. מה, וכי הקדוש ברוך הוא יעבור על המוסר? אם העולם מגיע לו לכלות, אז שיחלה בכל מצב. אלא הקשת, הברית של הקשת, מורה על כך שיש משהו שאין ממנו חזרה. לכן אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לא להביא יותר מבול של מים, אבל לא הבטיח שלא יהיה מבול של אש. מסביר המהר"ל מה ההבדל בין מבול של מים למבול של אש, שמבול של מים מוחה את הצורה, מה שאין כן האש שמוחה את החומר ואינו מוחה את הצורה. זאת אומרת, גם אם האנושות כולה תכלה, אבל זו כבר אנושות שראויה שישמר ממנה משהו, שלא כאנושות הקודמת. זה יכול להיות. טוב, בוא נמשיך. כי מאהבת השם אתכם, אין ברירה, צריך להתקדם, מה אני אעשה? כן. פסוק ח', כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר... ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה, ויבדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים. זאת אומרת, יש לנו עיקרון מאוד חשוב. כדי להיגאל לא צריך זכויות. נכון? כדי להקים את מדינת ישראל לא צריך זכויות. אבל כדי להתמיד את הקיום צריך זכויות. כן, זה החוזה כפי שהוא כתוב בתורה. שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הקיום הלאומי שלנו, ולכן הוא מוציא אותנו ממצרים, נותן לנו את מדינת ישראל, ללא חשבון. אבל אחר כך אתה רוצה להמשיך בארץ ישראל להצליח, עכשיו יש צורך במעשים.
גם בגאולת יחיד, אם בהנחה שיש דבר כזה?
גם בגאולת יחיד, מה זה גאולת יחיד? בהנחה שיש דבר כזה, יפה ההערה. האדם נולד, אני לא עשיתי שום דבר כדי להיוולד. נתנו לי את זה במתנה, נכון? כלומר, אני מגיע לעולם, מבקש חלב, נותנים לי. החלפת חיתולים, נותנים לי. הכל, אני מקבל. אוויר, נותנים לי.
זה גאולתו, השולחיים.
כן, זה עכשיו. אחר כך הוא צריך גם להצדיק רטרואקטיבית את הקיום שלו. זה הבדל בין תפילת שחרית לתפילת מנחה. אני קם בשחרית, קיבלתי את החיים במתנה. להגיד בבוקר, חסדך. כן, לא מבקשים ממני הצדקה. מה עשית כדי להצדיק את החיים שקיבלת הבוקר? אין לי זמן עדיין. מגיע תפילת מנחה, עכשיו עושים חשבון. איך עבר עליך היום? האם מה שעשית היום מצדיק את החיים שקיבלת במתנה בבוקר? אז יש חסד, אחרי זה דין.
יאללה. בשחרית תלוי מתי אתה מתפלל. מתי?
בשחרית תלוי מתי אני מתפלל.
ב-11 יש לו...
לא, זה לא ככה, זה לא ככה. יש שני בחורי ישיבה שקמים ב-11 בבוקר. האחד אומר, וואו, כמה מאוחר. השני אומר, אני כבר 5 שעות נלחם ביצר הרע וניצחתי אותו עכשיו. כן. כן, בבקשה.
סוג ח'.
כן.
כי מאהבת השם אתכם. לא כתוב כי מאהבת השם אתכם תקע אתכם בניו יורק וכולי וכולי. כתוב זה מפורש. כי מאהבת השם אתכם וכולי וכולי מצרים. כלומר, את עם ישראל. איזה, זה בור עולם בלי לדעתו, בגלל שמה שדיברנו קודם. זה דעת בור עולם.
סליחה. האם המטרה של הקושיה להוכיח שאני לא צודק?
לא.
אני חושב שכן.
המטרה של הקושיה היא כדי לבוא לעצמי, אם אני טועה, אני רוצה לדעת שאני טועה.
אתה טועה, נו.
אה? אה, לא חתיב, הוא עומד עם התורה, זה כמו רבי עקיבא ורבי שמעון בכלא. אני בא עם התורה, לא אכפת
לי. השם אוהב אותנו, נו, מה הבעיה?
נו, אז הנה, מי שם אוהב אותנו.
אני לא אמרתי שהשם לא אוהב אותנו בחיים, אני לא אמרתי דבר כזה.
נכון, ומי
שיש שם
אוהב
אותו, נותן לנו הרבה דברים, מדובר פה על האומה, לא מדובר על היחיד. ודאי, מאהבת השם אתכם, לכן הוא בחר. בנו, המלאומה זה, הגורל של היחיד, זה יכול להיות אחרת, יכול להיות קשה להיות יהודי, יכול להיות קל להיות גוי, ולהפך. כן.
שכתוב בפרעה מלך מצרים.
כן.
מה הכפילות הזאת? אמר הרב אמר פעם שיש שני אנשים, יש פרעה ויש מלך מצרים. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד איזה שאלה?
אני לא יודע, לא יודע. כן.
מאהבת השם אתכם זה לא לשם יחידים, זה
לא עובדה. כן, אבל יש המשך לפסוק. היבדך. כן.
מאהבת השם אמרנו שהבחירה של הקדוש ברוך הוא זה שהוא קודם כל יצר אותה.
נכון.
אז הוא אהב אותם עוד לפני שנוצרנו, כאילו מה זה מאהבת השם אתכם?
כן, כן, זה בדיוק זה. יפה, 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 יפה. אתה שואל, מה קדם למה? הבריאה לאהבה או אהבה לבריאה? תשובה זה אותו הדבר. כן? זה רבי חיזאי קרסקס מסביר שפעולת הבריאה היא פעולה של אהבה. זאת אומרת, כשאנחנו, למשל, אנחנו פוגשים מישהו ואנחנו אוהבים אותו. אז המישהו קדם לאהבה. אבל הקדוש ברוך הוא בורא את אהוביו. בסדר? פסוק ת' וידעת.
מה?
בספר
מתן תורה נאמר, לכל אדם יש
את המצב
הזה תאמין, ולכן בכל מי שחיים צוני. זה בדיוק בעצם תשובה לכל מי שחושב שזה קשה או איזה יתודי. כי זה מסביר זה הרבה שלך, שבעצם הגעת מצאת תעמי, כלומר אתה עובד ועובד קשה, אבל...
אבל כנראה שהרבה נשמות לא חושבות ככה.
אנחנו כמעט נגיעו לזה.
לנשמות האלה שבחרו להיות גויים.
אה?
אני מדבר על הנשמות שבחרו להיות גויים. פסוק ת' וידעת, כי... מה?
האם כל הבריאה אני אהבה?
כל הבריאה זה אהבה, כן.
אז אין תסכול לאף אחד.
באופן אמיתי, נכון. טוב, פסוק ת' וידעת כי השם אלוהיך הוא האלוהים. האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו, ולשומרי מצוותיו לאלף דור. יש, טוב, אפשר על כל מילה פה להתעכב, אבל רק גם פה דברי רש"י הם כל כך מתבקשים. מה ההבדל בין אוהביו לבין שומרי מצוותיו?
אוהביו מצוות אוהב את המצוות,
ואוהביו
אוהב
אותו. אהבה היא ארטילאית. יפה, זאת אומרת, שומרי המצוות, אז הם אוהבים, הם עובדים ממה? מתוך מה?
יראה.
מתוך יראה, יפה. יש אלה שאוהבים, שעובדים מיראה, יש מי שעושה מאהבה. עכשיו, מי שעושה מאהבה, הוא לא שומר מצוות?
כתיב
ומאמין.
יכול להיות יותר.
מה? רגע, מי שעושה מאהבה, הוא שומר מצוות? כן, יכול להיות שהוא שומר אפילו יותר טוב. אבל זה לא מה שדוחף אותו. כלומר, שומר המצוות, הוא מודרך על ידי הסמכות. הוא אומר, יש סמכות, צריך לעשות מה שאומרים, לא? כתוב בשולחן ערוך, אז עושים. זה נקרא שומר מצוות. יש מי שאוהב, מכיוון שהוא אוהב, הוא שומר מצוות.
זה גדול יותר.
עדיין, יותר גדול.
יכול להיות שהאהבה היא ארטילאית ושומר המצוות היא העבודה המעשית?
אני מסכים, אבל אתה צודק שאהבה זה משהו שהוא תיאורטי, משהו בלב, ושמירת מצוות זה משהו מעשי, אבל השאלה היא, האם זה שני אנשים שונים? כלומר, האם... לא, אני רוצה לגמור את השאלה שלי. האם האוהב לא שומר מצוות? זו השאלה.
יכול להיות.
הוא שומר.
אני אוהב את השם, אבל הוא לא דתי, לא מקיים מצוות.
אתה רוצה להגיד, אבל אם אדם אוהב את השם, איך לא יקיים את מצוותיו?
יכול להיות, יש כאלה.
לא, השאלה אם זה אמיתי. זה מה שאני אומר.
מבחינתו זה אמיתי.
מבחינתו, אבל מצד האמת, זה ודאי טעות. כי אם אתה אוהב מישהו, אתה לא תעשה משהו שהוא הפך רצונו. כן, אם אתה אוהב מישהו, אתה תעשה בדיוק מה שהוא רוצה. לכן, האוהב, בהגדרה, הוא גם קיים את המצוות. ברור? אלא שמה שמדריך אותו, הוא האהבה ולא הקיום. מה שאין כן שומר המצוות, יש לו יראה. הוא ירא מלצאת מן הנורמה.
ברור? זה רש"י.
נכון, אני אמרתי שזה דברי רש"י. בבקשה.
שתי שאלות לגבי וידעת. א', למי מדובר? מי זה וידעת?
כן.
כי הרי בהמשך הפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא נותן שכר לאוהביו ושלא מצוות, אז למי זה וידעת? כלומר, למי פה מדובר?
מי הוא ה... למי מדברים כשאומרים וידעת? כן.
כי בעצם אחר כך, הוא אומר, אתה רואה, הם מקבלים, אז מי זה? למי הוא פונה?
לדעת, הבנתי מה שאתה שואל.
שאלה אחת. שאלה שנייה, מה, אחרי כל זה אפשר לא לדעת? אחרי כל מה שלמדנו עד עכשיו, שאנחנו סגולה, והשם אוהב אותנו, והוא נותן...
טוב, אז בוא שתי שאלות שאלת. מי זה וידעת? זה אני ואתה. כל מי שלומד את התורה. שתיים, מה זה לדעת? כנראה להפנים. הביטוי לדעת בעברית זה להפנים. הוא משלם לשונאיו אל פניו לעבידו, לא יהיה אחר לשונאו אל פניו ישלם לו, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן לרשעים את שכרם באופן מיידי כדי שיוכל להיפרע מהם, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, היום דווקא לעשותם, מחר לעולם הבא ליטול שכרם. עד כאן להיום.